אתם עם SBS בעברית.
שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. יום חמישי הגיע לקיצו מבצע שומר החומות, וכך הסתיים עוד אחד מן האימותים המחזוריים בין ישראל לבין החמאס ברצועת עזה. בעניין אחד אין מחלוקת. מתקפה של צהל, בעיקר זו של חיל האוויר, גרמה נזק משמעותי לארגון האיסלאמיסטי השולט ברצועת עזה. ב-12 ימי המבצע תקף צהל יותר מ-6,500 מטרות, מתקנים של החמאס, משגרי טילים ועוד ועוד. אחד ההישגים הגדולים היה שורת תקיפות לעומק הקרקע כדי להרוס מספר רב של מתקנים תת-קרקעיים ברצועה. במתקנים החסויים האלה החזיק החמאס טילים ואמצעי לחימה אחרים, הם שימשו מפקדות וצירי תנועה שלא נראו מעל פני האדמה. כל המערכת התת-קרקעית הזו זכתה לכינוי המטרו של החמאס, והפגיעה בה הושגה הן באמצעות מידע מודיעיני רב מאוד שנאסף במשך שנים, והן בהתאמת הפצצות שאפשרו לטייסי חיל האוויר לפגוע בנכס הצבאי החשוב הזה. על פי הנתונים של צהל, נפגעו או הושמדו באמצעות מטוסים כ-150 קילומטר של מנהרות, ונפגעו כ-6,500 מתקנים של החמאס. אך מנגד, גם הארגון האסלאמי לא תמן את ידו בצלחת בימי המבצע. אלפי רקטות נורו לשטח ישראל. זה החל ברקטות שנורו ביום ירושלים לעבר אזור הבירה, והן שהציתו את האימות האחרון. ובימים שלאחר מכן שיגר החמאס כ-4,500 רקטות. חלק מהן נפלו בשטח הרצועה, רבות התפוצצו בשטחים פתוחים בישראל ולא גרמו נזק, ויותר מ-1,600 יורטו בהצלחה על ידי מערכת כיפת ברזל. אך למרות זאת, אלפי רקטות גרמו נזקים חמורים בסדרות ובאשדוד ביישובים נוספים. מאות אלפי ישראלים נאלצו שוב ושוב לרוץ אל המקלטים ואל המרחבים הממוגנים. 11 ישראלים נהרגו וכן חייל אחד. מספר הפצועים הגיע למאות. וכמו בכל המבצעים הקודמים שנוהלו בעזה מאז פינת צהל את הרצועה והחמאס השתלט על חבל הארץ הזה, גם מבצע שומר החומות לא הביא פתרון אמיתי לטווח ארוך. אמנם פוליטיקאים ישראלים וקצינים בכירים שבו ודיברו על כך שהחמאס למד לקח ושילם מחיר יקר, אך גם בעבר נאמרו בדיוק דברים כאלה אחרי המבצעים הקודמים, ואחרי הפוגה כלשהי שוב ידע החמאס לפגוע בשגרת החיים באזורים המכונים עוטף עזה וגם רחוק משם. לפחות בעניין אחד, סבב הלחימה של הימים האחרונים היה מסוכן וחמור מכל קודמיו. יותר מאי פעם בעבר גם הזירה הפנימית הישראלית עברה טלטלה של ממש. המדובר בהתנגשויות דמים בין יהודים וערבים, בעיקר בערים המעורבות. לוד הפכה כבר בראשית המערכה לשדה קטל שבו מוסלמים תקפו יהודים, אחד מהם נרצח מאבן שנזרקה למכוניתו ופגעה בראשו. ויהודים הגיבו אף הם בהידוי אבנים. ביפו התחוללו אימותים קשים, וגם בעיר עכו שם שרפו מוסלמים מלון, וגם את מסעדת הדגים המפורסמת מזה שנים אורי בורי בבעלותו של יהודי. ומנגד התארגנו בריונים גם בצד היהודי, ובמקרה אחד תקפו באכזריות רבה נהג מונית ערבי ופצעו אותו קשה בבת ים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי שבתאי התייחס למעשים האלה ואמר, נטפל בטרוריסטים משני הצדדים, יהודים וערבים. מי שלא אהב את האמירה הזו היה איש הליכוד, השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שאמר כי זו התבטאות מקוממת, וכמו אנשי ימין אחרים ביקש להטיל את עיקר האשמה על המתפרעים הערביים. האירועים הללו והשבר ביחסי יהודים וערבים מעוררים דאגה רבה. זה משבר של ממש בחברה הישראלית שלא היה כמוהו מאז אירועי אוקטובר 2000, אז נהרגו 12 אזרחים ערביים באש שוטרים. כמו אז גם אתה, ברור שאין זה עניין למשטרה בלבד, אלא גם ליתר רשויות המדינה. אם נחזור ניצה למבצע שומר החומות ולסיומו, אין ספק שלחץ אמריקאי, בעיקר כמה שיחות טלפון של הנשיא ג'ו ביידן עם נתניהו, תרמו להפסקת סבב הלחימה. בעקבות זאת קיבל הקבינט הביטחוני בירושלים החלטה פה אחד להסכים להפסקת אש. ביידן ככל הידוע לא איים על ישראל, אבל מבין השורות ניתן היה להבין שישראל לא תוכל להמשיך זמן רב בפעולה. ראש הממשלה נתניהו הסביר את ההחלטה להפסיק את האש בכך שמפקדי צה"ל דיווחו כי הושגו רוב המטרות של המבצע. אבל מבקריו ציינו כי הוא העדיף להטיל את האחריות לסיום המערכה על כתפיהם של קציני צה"ל ולא על הלחץ האמריקאי, או גם לא על הנכונות שלו להיכנע ללחץ אמריקאי. ובתוך כך, באופן בלתי נמנע, התחברו האירועים בעזה למאמצים המתמשכים להרכבת ממשלה בישראל. בתווך הזה, בין פוליטיקה לביטחון, עלו שוב ושוב טענות כי לנתניהו היה אינטרס פוליטי מובהק באימות בעזה. היו מי שאמרו כי כדי למנוע את הרכבת ממשלה בידי מתנגדיו, היה לו עניין בחימום הזירה הביטחונית. הוא לא מנע, כך טוענים מבקריו, מגורמים קיצוניים כמו חבר הכנסת איתמר בן גביר, להלהיט את הרוחות בקרב ערבים בירושלים. נתניהו עשה זאת בידיעה שאימותים אלימים מן הסוג הזה יחלישו את מחנה המרכז-שמאל ויחזקו את המחנה שלו. ובינתיים עוד פרשה הנוגעת לנתניהו התפוצצה בימים האחרונים, והיא נוגעת למועמד לנשיא המדינה שיבחר בכנסת בשני ביוני. בבחירות התמודדו שני מועמדים, יושב ראש ההסתדרות הציונית יצחק הרצוג, שהיה חבר כנסת ושר ומנהיג מפלגת העבודה, ומרים פרץ ששכלה את שני בניה בקרב והיא גם קלת פרס ישראל על פעילות לחיזוק הרוח היהודית-ישראלית. בניגוד לציפייה, נתניהו לא פעל הפעם למען קידומו של מועמד מצידו לנשיאות המדינה, והדבר עורר ומעורר תמיהה. לפני ימים אחדים הוזכר כי ינסה לקדם את הזמר יהורם גאון המקורב אליו כמועמד לנשיא, אך המהלך לא התממש. מדוע נתניהו איננו מתערב? על פי טענה שהופצה בימים האחרונים, נתניהו מעוניין בבחירתו של הרצוג. אמש הופצה ידיעה כאילו הרצוג כבר היה מעורב בשנת 2019 בניסיון לשכנע את הנשיא ראובן רובי ריבלין לשקול מתן חנינה לנתניהו עוד טרם יחל משפטו בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. אם הדבר נכון, אפשר שנתניהו יעדיף לראות את הרצוג יושב בבית הנשיא, הבית שבו חותמים על חנינות בין היתר. כל אלה הן טענות שטרם הוכחו, אבל הן רק מגבירות את החשדות לגבי המהלכים שנתניהו מנסה לנהל בכל החזיתות כדי להישאר במעון הרשמי ברחוב בלפור. בינתיים אין ממשלה חדשה, המגעים נמשכים בצל הטלטלות של הלחימה בעזה והמשברים הפנימיים בישראל, ולנו נותר רק להמתין. אלה הדברים להיום. ניצה, עד כאן רפי מן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.